ראשית כל רוצה לספר לכם שהמקום הזה זה היה המקום הראשון שהתחלנו ללמוד פה בבית המדרש. כשבנינו את בית המדרש, לקבלן היה קשה לבנות את הגג של האולם המרכזי. זה לקח לו המון זמן לתכנן, ואז סיימנו בהתחלה את החלק הזה, והתקופה די ארוכה ישבנו ולמדנו פה ברווח גדול. פרשה שלנו. ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. ראשית שים לב לאמירה כאן, אמור אל הכהנים בני אהרון. היה די לומר אמור אל הכהנים, ואנחנו כבר יודעים במי מדובר. למה נאמר כאן בני אהרון? ללמד לך שהתפקיד, שהמדרגה של הכהנים, היא נמשכת מאהרון הכהן. אהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום, שהיה מחבר את ישראל עם אביהם שבשמיים. כל המדרגה של הכהנים נמשכת מהגובה הזה של היותם בני אהרון, ועל כן יש להם תפקידים מיוחדים, חובות מיוחדות. וזה מה שאומרת לנו כאן הפרשה, לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם לשרו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, לבנו ולביתו ולאחיו, צריך לזהר מלהיטמא אפילו במקום של השתתפות, מאבלות, מצער, של ידידים, אנשים שמרגישים להם קרבה מאוד גדולה, לפעמים טוב שכן קרוב מאח רחוק. לא, הכהן צריך להיות במדרגה של קדושה, להיזהר מלרדת ממדרגתו. לא יקרחו כוחה בראשם, והסגנם לא יגלחו, לא ייתנו ביטוי של צער עמוק לאבלותם. ההלכה הזאת היא לא הלכה בכהנים מלבד. לא לקרוח כוחה ולא לשרוט שרטת. התורה אומרת את זה גם לכל ישראל. בנים אתם להשם אלוקיכם. לא תקרחו כוחה, ולומדים אחד מהשני. שם כתוב בין עיניכם, ופה כתוב בראשם, אז לומדים זה מזה. ועל כל פנים, התורה אוסרת לנו לתת, לנהוג בצורה שפוגעת בגוף, אפילו בשעה של אביב. שאדם נמצא בצער גדול, במגמת נפש גדולה, אומרת התורה, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. חיים קדוש אתה להשם אלוקיך. ובחר וחר השם להיות לו לעם סגולה מכל עמים אשר על פני האדמה. זאת אומרת, ישראל צריכים לדעת, בנים אתם להשם אלוקיכם, גם בשעה שיש איזה נפטר, איזה צער, לא ליפול, כמו שתהיה נפילה של כל כך חגמת נפש, אדם קורע, פוגע בעצמו, עושה כוחה, סורס את עצמו. כי ראשית כל, בנים אתם להשם אלוקיכם. גם אם קרה למישהו שאביו חסר, בנים אתם להשם אלוקיכם. יש לכם אבא, אבא לתמיד. וגם, כל מי דוד רחמן על אתר אביד. והתפיסה הזאת, תפיסת האמונה, בנים אתם להשם אלוקיכם, מחייבת הסתכלות אחרת על פטירתו של אדם. אדם שנפטר מהעולם, הוא נפטר מהעולם הזה והוא עולה לעולם עליון. זו פרידה כמו שנפרדים מאדם שעולה לארץ ישראל. זה של עליית מדרגה. ולכן לא צריכים להיות בעגמת נפש מופרזת. יש מקום לתחושה מסוימת של שר, אבל היא צריכה להיות מדודה ומדידה נכונה והסתכלות נכונה. וזה מה שאומרת לנו כאן התורה לכהנים באופן מיוחד. כהנים שנמצאים במדרגה של קדושה מיוחדת, מדרגות מדרגות, ישראל, לוויים, כהנים, והכהנים הם צריכים להיזהר מנפילה רוחנית, גם בשעה שאבילות פוקדת אותם. מדרגה עוד יותר גבוהה זה הכהן הגדול. מן המידה שלו יצא, לאביו ולאמו לא יתאמה. ומה התורה דורשת כאן מאדם, מהכהן הגדול, לבלום את צערו, לדכא את רגשותיו הטבעיים, לא להיות, לא לתת ביטוי לתחושות הבסיסיות שאדם מרגיש כשנעדר איזה אחד מקרוביו? לא, התורה אומרת לכהן גדול להיות כמו שהוא, לא להיות שונה ממשהו. לא, התורה לא מחייבת אותו להשתנות, אלא כהן גדול נמצא במדרגה של קדושה, של דבקות, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, של דבקות גדולה בריבונה של עולם, כל ההסתכלות שלו על האבלות היא משתנה לגמרי. היא הסתכלות עוד יותר גבוהה ועוד יותר עמוקה, ועוד יותר יודעת שכל חיסרון, הכל מסודר על פי ריבונו של עולם, הכל סדר אלוקי, וכל מה שנעשה בעצם הכל לטובה. מן המקדש לא יצא, זה לא רק בחינה של מקום, זה גם בחינה של מדרגה. לא יצא ממדרגת קדושתו, מהמציאות של הקדושה שלו, יתבונן במדרגה שלו, במדרגה שלו כל ההסתכלות היא אחרת. וכל הכהנים הם בני אהרון, גם הם נמצאים במדרגה של קדושה מיוחדת, ולכן ההסתכלות שלהם על היעדר, על צער, על חיסרון, על המוות, הסתכלות שונה, לא הסתכלות כזאת של שבר. וגם ישראל, כל הם ממלכת כהנים וגוי קדוש, וצריכים להסתכל על על אבלות, על היעדר בצורה גדולה, לא ליפול ברוחם, לא להרגיש איזה תחושה של כאן איזה חיסרון שבלתי ניתן לתיקון, אלא ממשיכים הלאה עם אלו הכוחות. כן, הכהן הגדול מרחב אשר יוצק על ראשו שם מהמשחה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים. אז אומרת לנו התורה, את ראשו לא יפרע ובגדם לא יפרום, לא יעשה קריאה, ועל כל נפשו מת לא יבוא, ואפילו לאביו ולאמו לא יתאמה. מן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו. כי נזר שם אל משחת אלוהיו עליו אני השם. ואנחנו ממשיכים הלאה. אולי ממש המשך מהעניין. כאן בכהנים אומרת הגמרא, לא יחלל, לא יחלל את מדרשי. דבר אל אהרון ואל אהרן, יזעזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי אני השם. לא יחללו את שם קודשי. אחר כך אומרת לנו התורה, לא רק לישראל, לכהנים יש את האזהרות שלהם, שלא יעבדו בקודש בתומה, או במום, או יקריבו בעל מום, אבל התורה מתבטאת, לא יחללו את שם קודשי, וגם אחר כך ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתור בני ישראל, אני השם מקדישכם. המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני השם. מצוות קידוש השם. לא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתור בני ישראל, אני השם מקדישכם. מצווה של קידוש השם. קידוש השם, פירושו של דבר, שיש עבירות שעליהם אסור לעבור בשום פנים ואופן, עליהם נאמר ירג ואל יעבור. בפרנסיה על כל עבירות, אם רוצים להעביר על דת, צריך אדם למסור את נפשו, וירג ואל יעבור. בשעת השמד, על כל עבירות שבתורה, בין בפרנסיה, בין בצינה, על אדם צריך למסור את נפשו, ולהרג ולא לעבור. זה לא דבר של בדיעבד. למסור את הנפש, זה לא דבר שבדיעבד. זאת מצוות עשה, שהיא לכתחילה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. לאהוב את השם בכל הנפש. אפילו צריך למסור את הנפש. גם כן, המצווה לאהוב את השם ולמסור את הנפש. ורבי עקיבא אמר, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי ואחיימנו. כשסרפקו את בשרו במסרקות של ברסה. הוא אומר, כל ימי הייתי מתפלל מתי יבוא פסוק זה לידי וקיימנו. הגיע אז זמן קריאת שמה, ורבי עקיבא העריך באחד, אמרו לו תלמידיו, עד כאן. אמר להם, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי וקיימנו. אני פעם פירשתי את הדבר, מה פירוש אמרו לו תלמידיו, עד כאן. מספיק, לא צריך יותר. חשבתי שהגיע ממש הרגע, רעים האחרונים של חייו. אולי הרומאים שהם הוציאו את רבי עקיבא להריגה, הם אמרו לו, אם אתה מבטיח לנו שאתה לא תרביץ תורה יותר ברבים ותפסיק עם הרבצת התורה, אנחנו חוננים אותך. והוא, רבי עקיבא, לא רצה. לא רצה לדעת את זה. הוא היה להמשיך להרבצת התורה. עכשיו הגיע הרגע האחרון, אומרים לו תלמידיו, טוב, אז עכשיו בין כה וכה, זה לא תוכל להרביץ תורה. זה הרגעים האחרונים. אתה יכול להגיד שלא תרביץ תורה יותר. מה זה קפץ אליי? מה זה היה שם שבת? טוב. כן, אמרו תלמידיו לרבי עקיבא, מרביץ תורה לא תוכל יותר. אז תגיד שאתה לא מרביץ תורה ולא תמסור את הנפש. אמר להם, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי ויקלמנו. עכשיו שבא לידי לא יקלמנו? יש עניין לשאוף למסור את הנפש. זה לא, זאת אומרת, זה לא משהו בדיעבד. אדם, לא הייתה לו ברירה, אסור לו לעבור עבירה. ובשום פנים אסור לו לעבור עבירה. ולכן אין לו ברירה, אלא למסור את הנפש. אבל היה עדיף שלא יהיה מבצב כזה שיצריך למסור את הנפש. רבי עקיבא לא אמר כך. רבי עקיבא אמר, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי וקיימנו. כן. הוא באמת מחלוקת ראשונים בדברים שאדם לא חייב למסור את הנפש. האם מותר לו למסור את הנפש? במצוות עשה. יש לנו הדוגמה של אישה בעל כנפיים, שהוא הלך עם תפילין בשעה שגזרו חכמים שמי שהולך עם תפילין יערק, ואלישע בעל כנפיים מסר את נפשו על, והלך עם תפילין והסתכן. ראה אותו כסדור אחד, רץ אחריו, שאל אותו, מה זה בידך? אמר לו, הוא הוריד את התפילין, החזיק את זה בידו, אמר לו, כנפי יונה, ונתברר שאלה כנפי יונה. זה היה נס, שאלים כל הראשונים, מותר היה לו להסתכן? הרי לקום ולעשות מצווה ולהיכנס לסכנה, לא חייב אדם. היה מותר לו להסתכן? אומר הרמב״ם, להסתכן הוא לא היה חייב. אין חובה. אבל מותר וקדוש יאמר לו. כלומר, מי שעושה מצוות עשה דאורייתא במקום סכנה ומוכן להסתכן, קדוש יאמר לו. כך אומרים הראשונים, וכך הרבה ראשונים, וכך נפסק על ההלכה בשולחן ערוך, שאדם יכול למסור את נפשו בשביל לקיים מצוות עשה ולא לוותר על קיומה של מצוות עשה. כי למה? כי כמו שאמרתי, המצווה של מסירות נפש היא מצווה לכתחילה. יש בה מצווה של קידוש השם, אדם מקדש את שמו. כלומר, יש דברים שהם שקולים כנגד כל החיים, ונקדשתי בתור בני ישראל. אבל אני רוצה להוסיף עוד, שבמצווה הזאת ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה לא רק מצווה של מסירות נפש, שבשעה שמאיימים על האדם והוא נמצא בסכנה שירגו אותו, אז הוא צריך למסור את הנפש ולא לעבור עבירה, אלא גם יש מצווה לקדש את השם בחיים. כלומר, ונקדשתי בתור בני ישראל, פירושו של דבר, לקדש את השם במציאות, לקיים מצוות, מצוות קידוש השם. ככה לשונו של הרמב״ם, הרמב״ם מלכות יסודי התורה, בפרק ה' הלכה י', הרמב״ם אומר, כל הפורש מעבירה, או עשה מצווה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד, ולא עירה, ולא לבקש כבוד, אלא מפני כבוד הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. כלומר, אדם עושה, פורש מעבירה, או עושה מצווה, והסיבה שהוא עושה את המצווה הזאת, או שהוא פורש מעבירה, הסיבה היחידה היא מפני שהוא רוצה לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא, כמו שעשה יוסף הצדיק, שהוא נמנע לשמוע בקול אשת רבו. הרי זה מקדש את השם. הרמב״ם בכוונה מביא את הדוגמה הזאת, והוא רוצה להסביר שקידוש השם פירושו של דבר שאדם מתאמץ לקדש את השם, כמו יוסף, שיוסף עמד בניסיון מאוד מאוד קשה, יום מפתה אותו ומנסה לשכנע אותו לעבור עבירה, והוא עומד בניסיון, ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. זה מאמץ גדול מאוד, זה קושי גדול מאוד. וכשאדם מתגבר ולא נכשל, זהו קידוש השם. קידוש השם בחיים. אדם נמנע, יש כאלה אנשים, יש לפעמים מצבים כאלה שבא אשת פוטיפרה אליהם, מהיצר הרע אליהם, מפתה אותם לחטוא. יום יום מפתה אותם לחטוא, והם מתגברים ולא נכשלים בעבירה. אז מקיימים הם מצוות עשה של קידוש השם. הגמרא במסכת סוטה, שזה המקור של דברי הרמב״ם, הגמרא אומרת, אמר רבי חנין בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, יוסף שקידש עם שמיים בסתר, זכה והוסיפו לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. דכתיב עדות ביוסף סמו. יהודה שקידש עם שמיים בפרסיה, זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, יוסף קידש עם שמיים בסתר. אף אחד לא ידע. זאת אומרת, יש מציאות של קידוש עם שמיים בסתר. אדם יש לו מאבקים פנימיים, בתוך תוכו, יש לו נטייה שמושכת אותו לעשות עבירה, והוא מתגבר, אף אחד לא יודע מזה, רק הוא בינו לבין עצמו יודע מזה, והוא מתגבר, זה קידוש השם. זה קידוש השם בסתר, אבל זה קידוש השם. יוסף שקידש שם שמיים בסתר, הוסיפו לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, כי היה שמו יוסף, והוסיפו לו עוד ה' עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים. כלומר, הוא מקבל תוספת של שם שמיים, של שם השם. מה הקשר עם שם שמיים? הוא קדש שם שמיים, הוא מחובר עם שם שמיים, הוא מגדיל את שם שמיים בעולם, הוא מוסר את נפשו, מתאמץ על קידוש שמו יתברך, אז הוא מחובר עם שם שמיים. אז נהיה שם שמיים חלק משמו. השם שלו נהיה חלק משם שמיים. יהודה שקידש שם שמיים בפרסיה, אז כל שם שמיים נמצא בתוך השם שלו. מה יהודה קידש שם שמיים בפרסיה? יהודה הודה. יש שני ביורים בגמרא, במה יהודה קידש שם שמיים בפרסיה. האם בזה שהוא נכנס ראשון לים, או בזה שהוא הודה במעשה תמר. להודות במעשה תמר, זה קידוש השם. כך אומרת הגמרא. לפי המרשה, לפי פירושים אחרים. כאן אנחנו לומדים עוד הלכה בדין קידוש השם. שקידוש השם יכול להיות מעשה שאולי אחרים לא רואים בזה קידוש השם. יהודה שהודה. קודם יהודה, אף אחד לא ידע מה עשה יהודה. ואפילו יהודה אומר לשליח שלו, כשהוא לא מוצא אותה, את הקדישה בעיניים, אז הוא אומר, אל תחפש יותר. שלא יפרסם, שלא יוודע דבר. זה בזיון. הדבר שיוודע שהוא היה לו עסק עם קדישה. זאת אומרת שזה דבר מכוער. ויהודה אחר כך, כשהוא הודה, נתגלה הדבר בפרסיה. שהוא אמר ממני, הוא הודה בדבר הזה. ולכאורה גם היה צריך להודות. כי מה היה לגרום לשיתמות שלו בצדק. אף על פי כן, יהודה שהודה, יהודה קידש שם שמיים, זה נקרא קידוש השם. הכוח הזה להתגבר על האי-נעימות, על הביזיון הנורא שיהודה, האדם החשוב הזה, בנף של יעקב, נכשל בדבר כזה, זה הרי בושה איומה, זה הריסת כל המעמד שלו, יחס אליו של כל הסובב אותו. והוא מתגבר ועושה מה שצריך לעשות. זה קידוש השם. כלומר, כל העולם אבל עכשיו לדבר שיהודה נכשל, וזה חילול השם נורא, שבנו של יעקב וכו', קרה כאלה דבר הזה קרה. זה... מעשה של יהודה הוא קידוש השם. הוא עשה את הדבר הנכון. לא משל נכחים חושבים שם, אלא הוא היה צריך להודות, והיה קשה לו מאוד להודות. זה קידוש השם. וגם, עצם ההודעה יותר גדולה אפילו מאחד בעצמו, כי הקושי הזה של ההודעה היה כל כך גדול, והגבורה של ההתגברות היא כל כך גדולה, שזה היה קידוש השם גדול מאוד. יהודה שהודה קידש את השם. זאת אומרת, קידוש השם הוא נמדד כשאדם עושה מצווה. הוא נמנע מעבירה. ומתאמץ על זה מאוד. והוא מתגבר מאוד מאוד על קשיים, ועושה, מקיים את המצווה, או נמנע מעבירה, זאת מדרגה של קידוש השם בחיים. ולא כמצוות. הרמב״ם ממשיך ומרחיב את הדברים ואומר, יש דברים שאין ממש מצוות, אלא הנהגות נכונות שחכמים נוהגים אותם, וקדוש השם. זה הדברים שמוזכרים בברייתא במסכת יומא. אם דקדק חכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עמהם, ומקבלם בסבר פנים יפות, ונעלב מהם ואינו עולב, מכבד להם אפילו למקילים לו, ונושא ונותן באמונה, ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה, עטוף בציצית, מוכתר בתפילין, ועושה מעשיו לפנים משורת הדין, עד שהכל מקלסים אותו ואוהבים אותו, ומתאבים למעשיו, הרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר, ישראל אשר בך אתפאר. קידוש השם, כלומר מצוות קידוש השם שהתורה מדברת על זה בפרשה שלנו, היא קידוש השם עד כדי מסירות נפש, אבל גם קידוש השם בחיים. והזוהר מוסיף ואומר שהחוק הזה שאומר ונקדשתי בתור בני ישראל ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתור בני ישראל, זה אמירת קדושה. כשאדם אומר קדושה ומקדש את שמו יתברך, זה משמעות הפסוק ונקדשתי בתור בני ישראל. אדם אומר קדוש 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 השם צבאות מלוך כל הארץ כבודו, הוא מקדש את ריבונו של עולם, זה מקיים את מצוות ונקדשתי בתור בני ישראל. קדושה מדרגה עליונה, מדרגה שמקורה כמובן כי אני השם מקדישכם. והשורשה והקודש, קודש העליון, המילה קדושה, קדוש וקודש, כאן מביאה מדרגות. השורש, שורש של הקדושה, שורש של הקדוש, זה הקודש, קודש בלי וד. אחר כך הקודש הזה שהוא עליון מאוד מאוד, למעלה, 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 והמדרגה יותר גבוהה, פנימית, אולי לא מושגת, משם מתפשטת, מתפשט השפע של הקודש, איזה קו ארוך, ומופיע למדרגה שנייה, במדרגה השנייה היא כבר קודש, עם הוו, עם הקו הזה. עם השפע הזה שיורד כמו צינור מהשורש הפנימי. עוד ממשיך השפע הזה למשך הלאה, והקדוש מתפשט ומתרחב, וזה נהפך לקדושה. וכמו שהמהר"ל אומר שהי זה התפשטות, עוד של התפשטות שמתפשטת לכל הצדדים, מרכז ולארבעת צדדים. הקדושה מופיעה ומתגלה בעולם. כשאדם אומר שלוש פעמים קדוש, 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 כנגד המדרגות האלה, מי שורש הקדושה נמשכת הקדושה ויורדת, ואחר כך נמשכת בהתחלה במצב אמצעי, פנימי, רוחני, במדרגה מיוחדת, מלאכית, אחר כך יורדת אל המציאות ומתפשטת בתוך המציאות ומופיעה בתור קדושה. כשאדם אומר שלוש פעמים שהקדוש ברוך הוא, הוא מכיר את הקדושה האלוקית שהיא למעלה מהשגתו, שהיא למעלה למעלה למעלה, וגם מופיעה אחר כך בתוך המציאות ובכל מדרגותיה, ומקדיש את כל המדרגות האלה של הקדושה, הוא מקיים מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. מעבודה מיוחדת של, של ונקדשתי זה ישראל מקדישים את שמו של הקדוש ברוך הוא בקריאת שמה. ובאמת אחרי פרשה ראשונה של קריאת שמה שאומרים אחרי ברכות השחר, שמה יש ברכה מיוחדת. אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, אתה הוא בעולם הזה, אתה הוא בעולם הבא, קדש את שמך על מקדישי שמך. יש מפרשים שהברכה הזאת היא נתקנה אחרי שכשהייתה גזרה שישראל לא יקריאו קריאת שמע, ומי שקורא קריאת שמע יערק, ולכן תקנו את קריאת שמע הזאת מוקדם, כן? תקנו קריאת שמע, להגיד שמע ישראל לפני שבאים המשגיחים לראות אם ישראל בתפילה מזכירים קריאת שמע או לא מזכירים קריאת שמע. אז יש קריאת שמע הזאת מוקדמת, ככה יש מפרשים, שלכן נתקנה קריאת שמע מקודם, ועל זה באה ברכה, קדש את שמך על מקדישי שמך וקדש את שמך בעולמך, ברוך המקדש שמו ברבים. ויש כאלה לפי הגר"א, ברוך אתה השם מקדש שמו ברבים, כלומר ברכת קידוש השם, קידוש השם ברכה מיוחדת, ברכת קידוש השם. הברכה הזאת היא בעצם נתקנה, יש אומרים שנתקנה על אלה שקידשו את שמו של ריבונו של עולם ונסתכנו והיו אומרים קריאת שמע למרות הגזרות שלא להגיד קריאת שמע. וקדש את שמך על מקדישי שמך, על אלה שקידשו את שמך, קדש את שמך על מקדישי שמך. ברוך המקדש שמו ברבים. מדרגות בקדושה, יש קדושה של חול, יש קדושה בשבת, יש קדושה במוסף של שבת, שאנחנו פותחים את הקדושה הזאת, זה תלוי כמובן במנהגים. יש מנהג כתר, ויש מנהג נריצח. וההבדל בין המנהגים הוא, שלמעלה במרומים אומרים כתר. לעתיד לבוא, יגיד כתר. כי אז יגיעו להשגה עליונה ויוכלו באמת בקדושה הזאת להכתיר כביכול, להכתיר את ריבונו של עולם, לשים כביכול כתר על כבוד כבוד שם שמיים. כתר ייתנו לך מלאכים, ייתנו לך עם עמך ישראל קבוצי מטה, יחד המלאכים וישראל ביחד ייתנו לך כתר. אומרים נריצח ונקדישך, הם אומרים אנחנו נריצח כמו שאומרים שם בשמי מרום, כמו שהמלאכים אומרים, אנחנו יכולים רק להגיד נריצח ונקדישך, כי אנחנו לא יכולים להגיד כתר, רק לעתיד לבוא יוכלו להגיד כתר. אבל יש חסידים שלא מבטרים על להרגיש את ההרגשה של העתיד לבוא, והם כבר אומרים כתר. והרבה פעמים ההבדלים בניסוח התפילה הוא, זה נוגע על האם אנחנו יכולים להגיד את הדברים העתידיים או אנחנו צריכים להגיד את הדברים מהמדרגה שלנו. למשל במוסף של רגלים, כשאנחנו אומרים, אז יש ממשיכים להגיד המחזיר שכינתו לציון, יש נוסח שאותך לבדך בעירה נעבוד. בגלות אומרים המחזיר שכינתו לציון. מה אומרים בזמן שבית המקדש בנוי? אומרים שאותך לבדך בעירה נעבוד. אז איך מרגישים ביום טוב? שמתרוממים אז לגודל הזה של העתיד לבוא. האם כבר אפשר להגיד שאותך לבדך בירה נעבוד, כאילו אנחנו כבר מחוברים עם העתיד העומד להיות, ולהגיד את הביטוי הזה כמו שהיו אומרים בזמן שבית המקדש קיים, כמו שיגידו בזמן שבית המקדש ייבנה לעתיד? או אנחנו צריכים לדעת מה המדרגה שלנו היום, להגיד מה המדרגה שלנו. כך אותו דבר עניין הכתר. אבל כל פנים, קידוש השם זה להקדיש אותו, להקדיש אותו במעשים, לקדש אותו במעשים, ולקדש אותו בדיבור. כשאדם מקדש שם שמיים, אומר קדושה, אז הוא מקדש את שמו, מופיע שמו הקדוש בעולם. לכן את הקדושה אנחנו אומרים בברכת הקל הקדוש בתפילה, שזה עניין של קידוש השם. ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה גם חלק מעניינה של המצווה הזאת. אני רוצה לעמוד על עוד נקודה בפרשה שם. פרשה עוסקת במועדים, בספירה, בהקרבת קורבן העומר. קורבן העומר היה בא מן השעורים. זה הקורבן היחידי של ציבור שבא מן השעורים. יש עוד קורבן יחיד שבא מן השעורים, זה קורבן סוטה. שעורים בעצם זה מאכל בהמה. דבר מאוד מאוד נמוך. להקריב אותו קורבן לשם, כשמקריבים צריכים להקריב חס וחלילה, לא להקריב דברים לא רואים, כמו שבהפטרה שהם קראנו, הקריבנו נא לפחתך, היוצאך, הישא פניך, מותר להביא קורבנות, זה לא מתאימים, קורבן של שעורים. פה התורה מצווה אותנו בלי קורבן של שעורים. יש לזה כמובן כפשוטם של דברים, כי ביום העומר השעורים הם כבר בשלו והחיטה עדיין לא, החיטה היא תיגמר, תיגמר בשולה, גידולה בסבירת חג השבועות, ואז מביאים שתי הלחם. העומר הוא מתיר את החדש במדינה, ושתי הלחם מתירים את החדש בבית המקדש. אבל יש עניין מיוחד בקורבן הזה. להביא דווקא קורבן מסעורים שהוא מאכל בהמה. ועל זה אומר המדרש כאן. רבי יוחנן אמר, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען. הדא ודכתיב, ונתתי לך ולזרעך אחריך, על מנת ואתה את בריתי תשמור, ואיזה זה מצוות העומר. ריש לקיש אמר, לעולם על יהיה מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין איש לאשתו, ואומר בזכות קמח שעורים, כמו שאמרתי, שקורבן סוטה. רבי אבאו ורבי סימון ורבי יהושע בן לוי אמרו, הוא שעמדה להם בימי גדעון, שנאמר, ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים. מהו צליל שעורים? רבנן אמרי, על שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים, ובזכות מה ניצלו? בזכות לחם שעורים, ואיזה זו מצוות העומר. כלומר, בזמן גדעון, איש מספר לרעהו חלום, והחלום צליל לחם שעורים. חולם על הלחם שעורים. לחם שעורים זה מזכיר לנו את העומר. אומרים חכמים שבזכות העומר הם נצלו. מה הקשר שבין המצב הזה שהיו בזמן גדעון לקורבן העומר? הפירוש הוא זה. הדור צלל מן הצדיקים, אין בכלל צדיקים, המצב הוא ירוד מטה מטה מטה, אין שום זכויות שבזכותם עם ישראל ינצל. מה יכול להציל את עם ישראל במצב כזה ירוד? לחם שעורי, קורבן העומר. קורבן העומר הוא גם כן בא מדבר הירוד ביותר, לאמור לנו ש כשמרימים את הדברים, אפשר להרים גם את המדרגות הפחותות ביותר, גם את מי שעושה מעשה בהמה, אז מקריבים אוכל שזה מאכל בהמה, והאוכל הזה הוא מתקן את המדרגה הנאוחה. ובזכות קורבן העומר, בזכות שיש קורבן העומר, בזכות זאת אומרת שזה מבטא את העניין שיש קורבן העומר, פירושו של דבר שאפשר לרומם את המדרגות הנמוכות ביותר, גם את במיעוט של האדם, אם הוא נמצא במצב הזה שאין בו שום תוכן רוחני ורק נשאר בו איזה כוח בימי בלבד, גם את זה אפשר לרומם. כלומר, אמרת המצווה מראה שיש תיקון לכל זה. בזכות התיקון הזה זוכים ישראל להינצל למשל.
תולח,
אומר המדרש גם על בזנב, שאלה לזמן המן רשע. והמדרש מספר שהוא בא לבית המדרש, והוא שאל במעצקים, ואמרו לו במצוות העומר, ושאלו כמה זה שווה העומר, אז אמרו לו שהעומר זה מאכל סורים, וזה כובן מנחה, הוא שווה כמה פתות, ואותה המחרת פשע שאותו כתם ניפחו את 10,000 כסף שהוא שילם. שוב פעם, ישראל נעם אז היו באותו מצב נמוך, שהם נהנו מסודתו של אותו רשע, ויש אפשרות לתקן גם את המדרגות הנמוכות. בכל מדרגה שנמצאים, יש לה תיקון. זה בעצם עניינו של העומר. העומר, כמו שאמרנו, בא בתחילה, הלחם הסעורים, שהוא בעצם מבטא את התיקון הנכון, ואנחנו הולכים לגספיו, זוכים מהתחלת קציר העומר והקרבת קורבן העומר, עד שאנחנו מגיעים לחג השבועות ומטילים ומגיעים לרגל העליונה של הרעת שתי הלחם, שזה חיטים, שחזל אומרים שזה מבטא את הדעת, את החוכמה, את המדרגה היותר גדולה של האדם. שתי המדרגות גדולה, ספירת העומר, אנחנו נמצאים באמצע. כמעט באמצע. עברנו 14 יום, מחר נספור 25, שזה בדיוק אמצע הזמן. אנחנו הולכים וקריבים ליום הגדול של חג השבועות. ההכנות צריכות להתגבר אצלנו, ולקראת קבלת התורה, מחדש, התחדשות של קבלת התורה, ואנחנו עוברים מאמצע לשלב חדש. Hello.